הברייתא בדף זין עמוד א' אומרת, תנו רבנן, שניים אדוקים בשטר, מלווה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתיו, ולווה אומר שלך הוא פרטיב לך, התקיים השטר בחותמיו דברי רבי. רבן שמעון גמליאל אומר, יחלוקו. שניים אדוקים בשטר, ממש כפשוטו, שניים מחזיקים בשטר אחד, הלווה והמלווה. הלווה אומר, פרעתי וזה כבר היה בידי ואתה תופס ממני. והמלווה אומר, מלווה אומר שלי הוא, נפל ממני ומצאתי. הלווה אומר שלך, הוא פרטיב לך. אז רבי אומר שאם השטר הוא לא מקוים, צריך ראשית כל לקיים אותו. ואם לא מקוים, אי אפשר לגבות בו, אף על פי שהלווה מודה שהשטר הוא נכון, רק הוא טוען שהוא פרוע. רבן שמעון גמליאל אומר שמודה בשטר שכתבו, לא צריך לקיימו, אלא אם כן הוא טוען מזויף, אבל אם הוא מודה, אז לא צריך קיום, ולכן יחלוקו. ואם השטר מקוים, גם רבי וגם רבן שמעון גמליאל אומר, יודו, יסכימו, ששניים אדוקים בשטר מקוים יחלוקו. הגמרא בדף זין עמוד ב', אמר רבי אלעזר, מחלוקת ששניהם אדוקים בתופס ושניהם אדוקים בתורף. כלומר, כל מה שאמרו רבן שמעון גמליאל ורבי שיחלוקו, זה כששניהם אדוקים בשווה. שניהם אדוקים בתופס ושניהם אדוקים בתורף. אבל אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף, זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. מה זה תופס? ומה זה תורף? רש"י מפרש. תורף, גילוי של שטר, מקום הלווה והמלווה והמעות והזמן. תופס, שער כל לשון השטר. כלומר, בהתחלה בשטר כתוב את הדברים הבסיסיים, עיקריים, מי המלווה, מי הלווה, כמה מאות, באיזה זמן, ותופס שער כל השטר, ובסוף חתומים עדים. אז אם אחד אדוק בתופס, ואחד אדוק בתורף, אחד אדוק במה שהעדים, בזמן, גם במקום שנמצא הזמן, ששם התורף, ואחד אדוק בתופס, כל אחד נוטל את מה שהוא אדוק בו. כדין שניים אדוקים, שכל אחד, כל מה ידי תפיס דידיו, ככה רש"י מפרש, כל מה שאחד תופס זה שלו. אנחנו מדברים על אדוקים, אנחנו לא מדברים על שניים אוחזים, שאוחזים בקצה של השטר, אלא כל אחד תופס חתיכת שטר שלמה, אחד אדוק בתופס ואחד אדוק בתורף, כל אחד מקבל מה שהוא מחזיק. זאת אומרת, הפשט הפשוט, שאם המלווה מחזיק בתורף, הוא גובה את הכל. מפני שיש לו שטר שכתוב בו הכל. ואם המלווה מחזיק בתופס, בעצם גם בתופס כתוב כל הדברים, חוץ מהזמן. אז הוא גם כן גובה. ואז שואלת הגמרא, אמר לרב אחא מדיפתא לרבינא, לרבי אלעזר אמר, זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. למה לי? וכי לצור על פי צוחותו הוא צריך? כלומר, מה שווה הלווה במה שהוא מחזיק? הגמרא כאן אומרת סתם, זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. למה החלוקה הזאת? מה יש ללווה ממה שהוא מקבל? אם למלווה יש או התורף או התופס, הוא יכול לגבות. והלווה מקבל את החתיכת נייר הזה בשביל לצור על פי צוחותו הוא צריך? זאת אומרת, אני רוצה לפרש בשיטת רש"י, שאם אדם תופס את התורף, המלווה תופס את התורף, הוא מקבל את כל ההלוואה. ואם הוא מחזיק את התופס, הוא גם כן מקבל את כל ההלוואה, כי בשניהם כתוב כל ההלוואה. ואז שואלת הגמרא, מה שווה המחזקה של הלווה? וכי לצור על פי צוחותו הוא צריך? אמר ללדמי. כלומר, התירוץ הוא, דאמר אחי, שטר הדעית בזמן כמה שווה, ודלת בזמן כמה שווה. משטר הדית בזמן גבי למי משעבדי, ואידך לא גבי למי משעבדי. זאת אומרת, יש הבדל, זה לא רק לצור על פי צוריתו. אם הלווה תופס בזמן, אז המלווה איננו יכול לגבות ממשובדים. אז זאת אומרת שהשטר הזה הוא שווה פחות. אז זה הנפקמינה. אבל אם יהיה, אם המלווה מחזיק בתורף, והלווה בתופס שאין לו בזה את הזמן, אז המלווה גובה את הכל. רש"י מפרש, דתורף עדיף מתופס דאית במקום הזמן, ואילו שם המלווה והלווה והמעות כתובים אף בתופס, שצריך לחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, ואתם כבר מסבירים שרש"י מתכוון לאו דווקא בשיטה האחרונה, כי שיטה האחרונה לא מתחשבים בה. אלא בשיטה שלפני האחרונה, והוא עיקר כדתן, כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה 200, וכולי, הכל הולך אחר התחתון, אבל זמן לא מהדר. הדבר היחידי שלא חוזרים, לא חוזרים על הזמן. ואם משום חתימת העדים, שהוא תחת התופס וזה העיקר, היית לרבן שמעון גמליאל, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו, והי מודה שכתבו. כאן הרי הלווה, מודה שכתב, רק הלווה טוען שהוא כבר שילם. אז עכשיו, תלוי במה המחזיק המלווה. אם המלווה מחזיק את התורף, אז הוא מחזיק דבר ששווה יותר. הוא מחזיק את התופס, הוא מחזיק את שטר ששווה פחות. אני אמרתי עד עכשיו שבעצם המלווה גובה את כל החוב. לפי הפשט של שאני מבין ברש"י. לא שהוא גובה חצי שיחלוקו, אלא אם אחד מחזיק בתופס ואחד מחזיק בתורף, כיוון שהמלווה תופס שטר שלם, השטר הוא כפול, אז הוא גובה את הכל. מה שהלווה מחזיק בחלק השני, אין לו מה לעשות עם זה. קצת ראיה להסברה הזאת מדברי הרשב"א. כשהרשב"א מביא, יש מפרשים, שתופס הוא בראש השטר, ואין כותבים בתופס אלא זמן בלבד. ובתורף שהוא למטה, כותבים המלווה והלווה והרי והעדים. כלומר, הוא מעמיד אחרת את איך כותבים שטר. תופס זה החלק הראשון של השטר ששם כותבים את הזמן. כמו בכתובה, שורה ראשונה כותבים את הזמן. אחר כך כותבים את כל הפרטים, החתן, הקלה, כמה מתחייבים זה לזה וכו'. בסוף העדים. אז תופס בראש השטר, ואין כותבים בתופס אלא זמן בלבד. ובתורף שהוא למטה כותבים המלווה והלווה והרי והעדים. אלא שאין כותבים בו זמן. רק בראש השטר כותבים את הזמן. אז יוצא, אם אחד תופס בזמן, מה יעשה עם הזמן? זה אוחז, תפס בתורף, וזה תפס בתופס. זה שתפס בתורף הוא תפס את כל השטר, אבל אין כתוב בו זמן, וזה שתפס את הזמן, הוא תפס זמן בלבד, ללא שום משמעות. אז כשהגמרא שואלת, וכי כפריך תופס למה לי, לשונה, הרשב"א מסביר שהלשון, הגרסה היא, תופס למה לי, כלומר, לא סתם כמו הגמרא שואלת, זה נוטל תורף וזה נוטל תופס, זה נוטל תורף וזה נוטל תורף, למה לי? ככה לשונה של הגמרא אצלנו. תופס למה לי? מה יש עם התופס? אין לזה שום משמעות. אם המלווה תופס את התופס, אין לו מה לעשות עם זה. השאלה היא, אומר הרשב"א, בין דנקית ללווה, בין דנקית למלווה, קקש עלי. וכיוון דאין בו אלא זמן בלבד, היא נקית למלווה, לא מהני ולא מיד. אם המלווה תופס את זה, מה יעשה עם הזמן הזה? ואם הלווה תפס את זה, מה זה יעזור לו? כי המלווה יש לו את כל השטר, ואז הוא יגבה לפעמים בני חורים, לפחות בתורף שבידו. כי התופס לא משנה שום דבר. ועל זה התשובה, הוא משנה לדמי. כלומר, לא שאנו חולקים גופו של השטר ונותן לזה תופס ולזה טורף, אלא שמין כמה שווה אם התורף למלווה, ואם המלווה תפוס בתורף והלווה בתופס, פורע לו חובו ומנקה לו דמי הזמן, דשמין שטרה דהית בזמן כמה שווה למלווה יותר משטר שאין בו. אבל אם הלווה הדוק בתורף והמלווה בתופס, אין למלווה מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אחד תופס בתופס, תפס בזמן. אחד תופס בתורף, תפס את כל השטר חוץ מהזמן. אם המלווה תפס את התופס, באמת אינו מה לעשות עם זה. אין בידו שטר. אבל יש נפקא מינה, אם הלווה תפס את התופס, והמלווה תפס את התורף, שהמלווה בעצם אין לו זמן בשטר שהוא מחזיק. הוא מחזיק שטר בלי זמן, אז הערך של השטר הוא פחות, מכיוון שהוא... אז זה מה שאמרנו, זה נוטל תופס. זאת אומרת, הלווה לוקח את התופס והמלווה מפסיד את הזמן. זה מה שאמר רבי אלעזר. בכל אופן, העמדה של הרשב"א, של יש מפרשים ברשב"א, זה שאם המלווה תופס את התורף, הוא גובה את הכל. כי יש לו שטר, השטר בידו. אין לו זמן, אז הוא גובה מבני חורים בלבד. עד המשכתי שרשי, שלא העמיד את המציאות של שטר כמו שיש מפרשים, אז רשי אומר שאחד מחזיק תופס ואחד מחזיק תורף, אלה בעצם זה שכל שטר הוא חוזר על עצמו פעמיים, בהבדל אחד שמקודם שאת הזמן כותבים בהתחלה, וזה התורף לפי לשונו של רשי, והתופס הוא בסוף, ושם חוזרים על כל השטר, חוץ מהזמן. אחד תופס תורף, הוא תופס את השטר עם הזמן, ואחד תופס תופס, הוא תופס את השטר בלי הזמן. אז המלווה, מה שהוא תופס, אם הוא תופס את התורף, דהיינו שטר שלם עם הזמן, הוא גובה שטר, גובה את כל החוב. אם הוא תופס את התופס, הוא גובה את החוב בלי הזמן. אבל אני רוצה יותר לתקן את הלשון, שהיא לא שהוא גובה את החוב. הוא מקבל את שווי השטר בלי זמן. ואם הוא תופס את התורף, הוא מקבל את שווי השטר עם זמן. כי השטר הוא שווה לא כמו מה שכתוב בו. כי כשצריך לגבות זה תרחה, ולפעמים אין ללווה, ולפעמים... ואפילו אם כתוב זמן ואפשר לגבות מהמשובדים, לא תמיד קל לגבות את זה מהמשובדים. השטר ששווה מנה, אם אתה רוצה להעריך את הערך של השטר, אולי הוא שווה 70, אולי 60, אנשים יהיו מוכנים לקנות אותו על מנת לגבות את החוב הזה. אז כמה שהוא שווה, למה אנחנו מעריכים כמה שהוא שווה? הרי אנחנו כאן דנים בין הלווה והמלווה, ואנחנו מדברים על ההלוואה, כי התפיסה, עליה הדיון כאן אצלנו, כי הם שני, הם אדוקים. זה אדוק בזה וזה אדוק בזה, זאת אומרת השטר שלו, אז כל אחד, כיוון ששניהם אדוקים בשטר, הדיון שלנו, מי המחזיק, במה הוא מחזיק, הוא מחזיק בשטר, כמה שהוא שווה. אז זה מה שמגיע לו. אנחנו עוד נרחיב אחר כך את הדיבור בנקודה הזאת. על כל פנים, הסברנו את שיטת רשי, באופן כזה שהמלווה, אם יש לו תופס שבו יש גם את הזמן, הוא גובה הכל. ואם יש לו תורף שאין בו זמן, סליחה, לפי הלשון של רש"י, תורף זה עם הזמן, אז הוא גובה הכל, וזאת אומרת הוא מקבל כל ערך השטר עם זמן, ואם יש לו התופס בידו, אז הוא מקבל את שווי השטר בלי זמן. התוספות לא מסביר כך. התוספות לא מסביר כמו שרשי, שכל מי דתפיס הידידיו, כי זה שטר אחד, ואם נחתכו את השטר הוא לא שווה כלום. זה לא כמו שניים אדוקים בתלית, שאפשר לחתוך את התלית במקום שהם, בגבול שבין האחד לשני שהוא אדוק. אבל אם הם אדוקים בשטר ויחתכו אותו, הוא לא שווה שום דבר, הוא באמת אולי לצורה על פי זכותו בלבד. הוא לא שווה שום דבר. אז כששניים אדוקים בשטר, לפי דתו של התוספות, זה כמו שניים אוחזים בטלית בקצה. זאת אומרת, זה של שניהם ביחד. זה לא כל אחד מה שתפיס דידיו, אלא זה של שניהם ביחד. או של שניהם ביחד, לכל אחד חצי בזה, אבל של שניהם ביחד. ומה שאומר רבי אלעזר, שזה הדוק, זה נוטל תופס וזה נוטל תורף, רבי אלעזר מתכוון רק לנקודה של הזמן. כלומר, בכל מה שבלעדיו השטר לא יהיה קיים, כלומר, בלי עדים, אין שטר. בלי הלווה והמלווה וכולי, אין שטר. אז כל מה שכתוב בשטר, כל התוכן שכתוב בשטר, הוא דבר אחד, ושניהם מוחזים בדבר אחד הזה. אבל הזמן יכול להיות גם שטר בלי זמן. אז במה שלא הכרחי שקשרותו של השטר לא תלויה בזה, אז מי שתופס, אפשר לחתוך. אז זה שלא. אבל במה שקיום השטר תלוי, אז אם שניהם תופסים כל אחד בחלק מקיום השטר, אז הם מחזיקים שניהם בכל השטר הזה. דהיינו שרבי אלעזר מסכים שחולקים את, לא את, ה, את השטר לשניים, דהיינו כל מה תתפיס איידי דיו, אלא מחלקים את הכסף. השווי של השטר הוא שווה כך וכך, מחלקים את הכסף. וזה שמחזיק בזמן, הוא מרוויח את הזמן. זאת אומרת, אם הלווה מחזיק בזמן, אז המלווה מקבל מהלווה שווי השטר, בלי, חצי משווי השטר בלי הזמן. הם חולקים את השטר. ואם המלווה מחזיק את התורף שבו יש הזמן, אז המלווה מקבל חצי משטר שיש בו זמן. כך יש לפרש בשיטת תוספות. ולשיטת רש"י, כי מה שאמרתי במבט ראשון, ככה נראה לי, שהוא גובה את הכל, אבל אם הוא מחזיק עם הזמן, אז הוא גובה, אז הוא מקבל יותר כשווי השטר עם הזמן, ואם לא, בפחות. גם הרשב"א, בהתחלה כשהוא מפרש את רש"י, הוא מתחיל בדרך כזאת, אחר כך הוא קצת משנה את... בתירוץ הוא משנה ואומר שהם מקבלים כל אחד חצי, אבל בקושייה, בהתחלה הוא הבין את רש"י, שרש"י אומר שאם המלווה מחזיק בשטר, בתורף, אז הוא גובה, אז הוא מקבל שטר ששווה עם זמן, כל השטר, ולא חצי. ואני חושב שגם בתירוץ לא חזרנו מהדבר הזה לכאורה לפי שיטת רש"י. כאמור, כמו שאני אמרתי עד עכשיו, רש"י מסביר את דברי הגמרא רק אליבא דרבן שמעון בן גמליאל. לתוספות, לאו דווקא. גם אפשר לפרש את זה לפי רבי, גם לפי רבן שמעון בן גמליאל. אין הבדל. אדרבה, תוספות מביא אפילו ירושלמי, שמה עם העדים, אם אדם מחזיק בזמן ולא מחזיק בעדים, במה יוזיק? חייבים להגיד ששני מחזיקים בכל, אחרת... אם אדם מחזיק בחצי שטר, זה מחזיק בכלום. אבל רש"י מפרש כל מה שכל אחד מחזיק כמאן דפסיק דמי. כך הוא מפרש לפי דעתו של רבן שמעון גמליאל. שרבן שמעון גמליאל שאומר שמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, אז כאילו השטר טוב בלי צורך בעדים, כי הוא מודה. אז אם הוא מחזיק בתורף שאין בו עדים, לא משנה. הוא מחזיק בשטר טוב, ולכן הוא יכול לגבות. אבל רבי, שהוא סובר שמודה בשטר כשתבוא, כן צריך לקיימו, העדים זה העיקר בשטר, ולכן הוא לא יגיד שכאן אפשר לחוסות את החלוקה הזאת, אולי לפי רבי זה מתאים, צריך להסביר באופן אחר. העיקר מי שמחזיק בעדים. ואני חושב שלפי ההסתכלות הזאת, אז אנחנו נוכל להסביר את הירושלמי, שמביא התוספות ומביא גם הרמב"ן וגם הרשב"א, והם מקשים על רש"י. מה ירושלמי? יש פה רמב"ן. תוספות מקשה שהירושלמי אומר שהכל הולך אחר העדים. רבי לזר שם בירושלמי אמר שהכל הולך אחר העדים, אחר מי שתפוס בעדים. זאת אומרת ששטר החלק הראשון בלי העדים אין לו שום ערך. לכן צריכים להעביר, אמנם לפי התוספות הירושלמי חולק על על הגמרא שלנו, אבל בכל אופן קשה לו, קשה לרש"י, שרש"י מת חושב שלפי רבן שמעון גמליאל אפשר בלי עדים. והירושלמי, מי שמביא הרמב"ן אותו בצורה יותר מפורטת, אמר רבי אלעזר, הכל הולך אחר התפוס בעדים. לומר, שאם לווה תפוס בעדים פטור לגמרי, ואם הלווה הדוק בהם, דנים לו מהן לפי מה שהוא תפוס בידו מגוף השטר. כלומר, כל מי שתופס בעדים, הוא תופס בעצם בשטר. עכשיו, מה שהוא תופס חוץ מהעדים, לפי זה הוא מקבל. רגע. זה אמנם הוא מביא כאן את הירושלמי, אבל לא בשלמות הרמב"ן. מביא כאן, וזה צריך להיות בעוד מקום כאן. יש כאן השמטה שעתקה מסוף המסכת. ההמשך בירושלמי, אני רוצה כאן את זה, אפשר להביא לי את הירושלמי בעצמו? מה? טוב, גם טוב. ההמשך של הירושלמי, אמר רב חסדא, אין שמעתוני עתיד כרבי שמעון. הרמב"ן מסביר את הירושלמי כך. כלומר, רב חסדא בא ואומר שמה שאמר רבי אלעזר, הכל הולך אחר התפוס בעדים, בא רב חסדא ואומר, אין שמעתוני עתיד כרבי שמעון. אומר הרמב"ן, שלכאורה אין להבין את הירושלמי, כי הכל הולך אחר התפוס בעדים, לרבי זה ממש מצוין, כי רבי אומר, מודה בשער שתבוא, צריך לקיימו, העיקר זה העדים. אז למה רב חסדא אומר שדבריו כרבי שמעון? אז הוא מתכווה, אומר, אמר רב חסדא, אפשר, אם שמעתוני, גם כרב חסדא, גם כרבי שמעון, וכל שכן כרבי. כך מסביר הרמב"ן. זה לשיטתו. אבל אני חושב שהרש"י יבאר את הלשון של רב חסדא בצורה אחרת. אני מנסה לומר כך. אין שמעתוני, אפשר להגיד אין, ואפשר להגיד אין. כלומר, רב חסדא אומר, אין שמעתוני עתיד כרבי שמעון. כלומר, דברי רבי אלעזר לא הולכים כרבי שמעון, רק הולכים כרבי. כי רבי אלעזר אמר, הכל הולך אחר התפוס בעדים. זה עוד מותן לראשונים שאומרים, שחולקים הרש"י, שאומרים שמהירושלמי ראיה, שמוכרחים להיות שנחשבים שניהם כאוחזים בעדים. אחרת לא יהיה חלוקה. אחרת כי אין שטר בלי העדים. אז רבי אלעזר שאומר, הכל הולך אחר התפוס בעדים, הוא לא הולך כרבי שמעון. הוא הולך רק כרבי. אז אנחנו פתרנו גם את הסתירה בין רבי אלעזר בירושלמי לרבי אלעזר במבלי. אז אפשר כבר לקחת את זה. תודה רבה. רבי אלעזר בבבלי מדבר כרבן שמעון גמליאל. ולכן אומר, זה תופס בתורף, וזה תופס בתופס, זה נוטל תופס, וזה נוטל תורף. כי לרבי פי רבן שמעון גמליאל לא מעניין אותנו העדים, כי הוא מודה בשטר. אז כל אחד, משהו תפוס, הוא תפוס. והעדים בכלל לא משנה לנו. כאן הסוגיה הולכת לפי רבן שמעון גמליאל. רבי אלעזר מדבר לפי רבן שמעון גמליאל. בירושלמי רבי אלעזר הולך לפי רבי. ולפי רבי, הכל הולך אחר העדים. מי שמחזיק בעדים, הוא הנחשב. שהוא מחזיק בשטר. מי שלא מחזיק בעדים, לא נחשב, בכלל לא מחזיק בשטר. זה לא כמו הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שגם לפי רבן שמעון, גם לפי רבן שמעון בן גמליאל, לא הולך רבי אלעזר. וודאי שלפי רבי. אבל זה לשיטתו של הרמב"ן, שהוא חולק על רש"י. אפשר אבל לומר, אני פירשתי עד עכשיו את דברי רש"י, שאם הוא תופס בתורף, עמל ותופס בתורף או בתופס, כיוון שכל חלק זה שטר שלם בפני עצמו, אז עמל ותמיד גובה. השאלה כמה הוא גובה? אם הוא גובה, את השווי של שטר עם זמן, או גובה את השווי של שטר בלי זמן. אפשר להגיד אחרת קצת. אפשר להגיד שבעצם, כיוון שהלווה מחזיק גם בשטר, גם בשטר, שניהם מחזיקים, כל אחד מחזיק בחלק של השטר, שיש לו ערך שלם בפני עצמו. הלווה מחזיק בתופס, והמלווה מחזיק בתורף. בכל מקום כתוב הכל, רק באחד המקומות כתוב גם הזמן. והם מחזיקים שני שטרות על אותו חוב. על אותו עניין, לא שני שטרות שונים, שאחד תובע מה שני מנה, וזה תובע מה שתובע בחזרה מנה. זה לא ככה. אלא מחזיקים שטר על אותו נושא, על אותו עניין, ולכל אחד יש שטר. הלווה יש לו שטר שהוא שילם. והמלווה יש לו שטר שחייבים לו. ככה זה יוצא. אז זה מוכרח להיות שאחד מקזז את השני. כי שני מחזיקים שני שטרות שסותרים זה את זה. באמת חולקים. אבל אם המלווה מחזיק בשטר שיש בו עדים, והלווה מחזיק בשטר שאין בו עדים, אז המלווה מקבל חצי, זאת אומרת, המלווה מקבל, אז אנחנו ראשית כל מקזזים, שטר שאין בו עדים הוא שווה 70, שטר שכתוב בו מנה, אבל אם אין בו עדים הוא שווה 70, אז כזה מגיע לו 35 מה-70 האלה. מגיע למלווה, כן? והם מוסיפים לזה עוד את ה-30 שיש לו השטר שהוא שווה מנה. לפי השווי, נגיד, כן? השטר לא כתוב בו מנה, הוא שווה מנה עם זמן, והשטר השני שהוא בלי זמן הוא שווה 70, אני מקבל 35 ועוד 30, 65. אבל לתוספות, שתוספות אומר שהם שני מחזיקים בשטר אחד ולא כמנטה פסיק דמי, והשטר הזה בלי זמן הוא שווה 70 ועם זמן הוא שווה 100, ומגיע לעמל וחצי מזה, כי הם מחזיקים שניהם ביחד, מחזיקים חצי. אז אם עמל ומחזיק את הזמן, הוא מקבל חצי משטר ששווה 100, מקבל 50. אם הוא מחזיק בלי הזמן, קבל 35. יש הבדל, זאת אומרת, בין הפירוש שאנחנו מפרשים בדעת התוספות, ובין הפירוש שאנחנו מפרשים בדעת רש"י. כי בדעת רש"י לכל אחד יש שטר, והשטר הזה שווה יותר מהשטר הזה, אז מקזזים את הראשית כל את מה ששני השטרות שווים, ומה שהשטר אחד יותר שווה, הוא מקבל את כל ההפרש. כל כמה ששווה הזמן, לא חצי מהשטר הזה שהוא שווה יותר, גם חצי מהזמן שלו, מהשווי של הזמן, אלא הוא מקבל את כל ההפרש. אבל זה רק טוב, יותר טוב, נגיד ככה, לפי הפירוש שנפרש ברש"י. אבל לפי מה שאנחנו מבינים בתוספות, ששניהם מחזיקים את השטר האחד, והאחד מחזיק בזמן, לא מגיע לו כל ההפרש. ככה נראה לי במבט ראשון. אם כי, אני מוכרח לציין שמהראשונים נראה לי, שתמיד הוא מקבל את כל ההפרש, גם לפי הפירושים האחרים, אבל בסברה היה נראה לי שצריך לחלק. הרשש באמת עוסק בשאלה הזאת, כמה הוא מקבל למי שמחזיק בזמן, האם מקבל את כל הזמן, כל ההבדל בין שטר בלי זמן לשטר עם זמן, הוא רק מקבל חצי מזה. והנה הרמב״ם, שהוא מביא את ההלכה הזאת, זה הרמב״ם בפרק י"ד הלכה, י"ד בלכות מלווה ולווה, הרמב״ם מתעלם מכל דברי רבי אלעזר כאן. הרמב״ם אומר שניים שהם אוחזים בשטר, המלווה אומר שלי הוא והוצאתיו להיפרע בו ממך, והלווה אומר פרטיו וממני נפל, אם היה השטר שיכול לקיימו, זה יישבע שאין לו בדמים אלו פחות מחציין, וזה יישבע שאין לו בהן פחות מחציין, וישלם. כלומר, הרמב״ם אומר כמו רבי, שצריך קיום. זה יישבע שאין לו בדמים אלו פחות מחציין, וזה יישבע שאין לו בהן פחות מחציין, וישלם. מה אם אחד תופס בתורף, אחד תופס בתופס? הרמב״ם לא כותב, מה הדין? למה הרמב״ם מתעלם מהביאור הזה של רבי אלעזר? עומדים על זה המפרשים. אומר המגיד משנה, אולי היה לו גרסה אחרת. אולי היה להם גרסה אחרת בסוגיית הגמרא. ואז הוא מביא את הרשב"א שמפרש אחרת, על פי הגמרא, שבאמת יש, אם אחד אוחז בתופס ואחד אוחז בתורף, אז מי שאוחז בזמן הוא מקבל יותר. אם הוא אוחז בזמן הוא מקבל את החלק של הזמן גם כן. אבל הרמב״ם לא פירש, ולא מובן. אלא אם כן נגיד, באמת היה לו גרסה אחרת. אבל לפי מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, נראה שאפשר להסביר את הרמב״ם. גם רש"י אומר שכל הסוגיה שלנו, היא הולכת כרבן שמעון בן גמליאל, ולא כרבי. ורבי יש לו דין אחר, הלכה אחרת. קודם הסברנו שרבי זה כמו הירושלמי, שמי שתופס בעדים, הוא מחזיק בשטר, הכל הולך אחר העדים. אבל אפשר להסביר שלשיטת רש"י זה לא כמו שאנחנו ביארנו, כן, שרצינו לפרש את הירושלמי, אלא שיטת רש"י רבי הוא חולק על רבן שמעון גמליאל. ורבי אומר שכיוון ששטר שמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, אז העיקר העדים באמת, אבל וכיוון שזה בלי עדים אין ערך לשום דבר בשטר, אז זה נחשב כאילו שניהם תופסים בכל השטר, כמו שפירש בעצם התוספות. שניהם אוחזים בכל השטר, כי אם לוקחים חלק ממנו, אז השטר לא שווה, כי לרבי בלי העדים אין שטר. אז ממילא תמיד חולקים. וזה שיטתו של הרמב״ם, שתמיד חולקים, כי הרמב״ם סובר כרבי. אני רוצה קצת להסביר את זה יותר, האחרונים עוסקים בעניין הזה, הם רוצים לתלות, להסביר את מחלוקת רבן שמעון גמליאל ורבי, גם אבן האזל, גם הלבוש מרדכי, ועוד. רוצים להסביר שיש כאן מחלוקת מהותית. רבן שמעון בן גמליאל שאומר שמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. זאת אומרת ששטר בעצם הוא דבר חזק, לא צריך את ההודעה של המל, של הלווה כדי לקיים אותו, אפילו כשהוא לא איננו מקוים. אם הלווה איתן מזויף, חמו חכמים ותקנו שצריך לענות על הטענה הזאת. אבל בעצם שטר הוא כוחו, שטר הוא כאילו, מה שכתוב בו זה מוחלט. יש בו בשטר הזה הכוח הממוני שהוא שווה. רבי שסובר שמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, מפני שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, מפני שבעצם אין לשטר ערך בלי הקיום, הוא חס בעלמא. זאת אומרת שבעצם כל עניינו של השטר זה להוות ראיה, ובלי הראיה, בלי הקיום, בלי ההוכחה, בלי הביטחון בקיום, השטר הזה אין לו ערך. זאת אומרת שבעצם לרבן שמעון גמליאל השטר איננו גדר של שטר ראיה על החוב המדובר. הוא כוח, יש בשטר, כתוב שזה חייב לפנוני, יש כוח בשטר הזה. ולרבי, השטר הזה הוא מהווה ראיה, ראיה לחוב, לחוב המדובר. ואז, הנפקמינה, אם שניהם מוחזים בשטר הזה, לפי רבן שמעון גמליאל, הם מוחזים בדבר שיש לו ערך, והחלוקה לפי האחיזה שבשטר. לעומת זה, אם כל השטר הוא בעצם, כל עניינו הוא ראיה לחוב המדובר, אז אנחנו עכשיו מסתפקים בראיה הזאת, אנחנו בעצם מסתפקים בחוב, אם הוא חייב או לא חייב. אנחנו לא מסתפקים של מי השטר וכמה שווה השטר ובזה אנחנו מחלקים, אלא אנחנו מסתפקים עם החוב של מי השטר, של הלווה או של המלווה. האם הוא חייב או לא חייב? אם הוא חייב או לא חייב, אז ממילא, זה ההסתפקות שלנו לפי רבי. נפקמינה, לפי רבי ההסתפקות שלנו, אם הוא חייב או לא חייב, אז הוא חייב לשלם חצי מהחוב. לא חצי משווי השטר. חצי ממה שהיה החוב, כי על זה ההתלבטות שלנו. ואם אנחנו מסתפקים מי מחזיק בשטר, כי בשטר יש איזה ערך עצמי, אז אנחנו מסתפקים כאן בשווי של השטר, של מי הוא, מה שווה, כמה שווה הדבר שזה מחזיק, כמה שווה הדבר שזה מחזיק. על חשיתים זה לומר, אני חשבתי להוסיף עוד כיוון. בעצם המחלוקת כאן בין רש"י ותוספות היא לשיטתם. כבר בהתחלת המסכת עמדנו על כך, שהתוספות סובר שהחלוקה היא מתורת ודאי. האחיזה היא עושה את החלוקה. השבועה היא תקנת חכמים שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף את היתו של חברו. רש"י חולק, ורש"י אומר שהשבועה היא לצורך החלוקה, ובלי השבועה אי אפשר לחלק. למה? כי אנחנו מסתפקים, כי כשניים מוחזים בטלית, לא יודעים של מי זה, לא יודעים של שניהם, לא יודעים של מי זה. מסתפקים, צריכים שבועה כדי להיות בטוחים שהחלוקה הזאת היא נכונה. עכשיו ששניים מוחזים בשטר. אז לפי התוספות, לפי שיטתו של התוספות, האחיזה של שניהם את השטר, היא אומרת שהשטר הוא של שניהם, ולכן יחלוקו. לפי רש"י, האחיזה ששניים מוחזים בשטר, היא אומרת שאני לא יודע של מי זה. אולי זה של זה, אולי זה של זה, אולי של שניהם, לא יודע. צריך בירור. הבירור צריך להיות על ידי השבועה. ואז רק אפשר לחלק. רבי אלעזר שאומר שזה אוחז בתופס וזה אוחז בתופס, איך הוא מסתדר לפי רש"י? מסתדר פשוט, כי בשניים הדוקים מודה רש"י שבמקום שמדוקים, אז כל אחד נוטל מה שבידו. וגם בשטר, אם שניים מדוקים בשטר, זה בתורה וזה בתופס, יחלוקו. אבל זה כמובן יכול להיות רק לפי רבן שמעון בן גמליאל. אבל לפי רבי, שבלי העדים אין שום ערך לשטר, אז אנחנו חוזרים להיות מסופקים. אז כששניים מוחזים בשטר, אנחנו לא יודעים של מי השטר הזה. לפי שיטת, לפי רבי, האם זה של הלווה, האם זה של המלווה, האם זה שילם לו חצי, לא יודעים, לא יודעים מה קרה. צריכים שבועה. והשבועה היא המבררת. לכן אומר הרמב״ם, שחולקים בשווה אחרי שנשבעים. השח אומר שיש מי שאומר שבעצם בשטר לא נשבעים. למה? כי שניים אוחזים בשטר זה מיתה דלא שכיחה. באמת כשאנחנו פוגשים את הסוגיה הזאת, גם שניים אוחזים בטלית זה לא כל כך שכיחה, אבל אולי יותר שכיחה. אבל שניים אוחזים בשטר זה מיתה דלא שכיחה. שניים אוחזים בשטר כזה קטן, שניים באים שניים לבית הדין בצורה מגוחה, משונה כזאת, זה לא שכיח, זה יכול לקרות, אבל זה לא שכיחה. הם רבו, ואחד אומר שילמתי, אחד אומר שלא שילמת, ושניהם תופסים להחזיקים את השטר, וככה הם באים לבית הדין. אז זה מילתא דלא שכיחה. וכיוון שזה תקנת חכמים, שכל אחד, לא כל אחד יהיה לו איך בתוקף בתקנתו של חברו, זה השבועה, הסיבה לשבועה, אז תקנות חכמים מתקנים במילתא דלא שכיחה, ושניים אוחזים בטלית. אבל בשטרות, לא. זה יהיה טוב לפי התוספות. אבל לא יהיה טוב לפי הרמב״ם והרשי, שהם בשיטה אחת הולכים. שכל השבועה נדרשת לצורך החלוקה. בלי שבועה אי אפשר לחלק. לכן הרמב״ם מוכרח להגיד שנשבעים. הרמב״ם אומר שנשבעים. התוספות יכול להגיד לפי השיטה הזאת שהשח אומר, שלא נשבעים. למה? מפני ש... השבועה היא לא דרושה לצורך החלוקה. שניים אורזים בשטר, זה של שניהם. ואם אחד אוחז בזמן, אז הזמן הוא של האחד. אבל בשטר שניהם אורזים. והחלוקה יכולה להיות חלוקה. בגלל ששניהם מחזיקים. לא צריכים בשביל זה שבועה, כי שניהם מחזיקים. אלא תקנה. אז אם זה מילתא דלא שכיחא, לא תקנו חכמים.